הגענו עד התשובה השכלית שהרב הבטיח לנו בה בשורות האחרונות, תשובה זו הכלולה מהקודמות, אם היה כבר עושר אין קץ, היא מהפכת את החטאים כולם לזכויות, מכל השגיאות היא מוציאה לימודים מסגבים, כל ההשפלות, עליות נהדרות. ואת הרב כבר לוקח אותנו הרבה יותר רחוק ממה שהיה מתבקש לפי הסדר המודרג פה. הרב כבר אומר שהתשובה האמיתית הזאת, התשובה העמוקה, השלמה הזאת, התשובה היא התשובה. אפשר לומר שכל מה שכביכול קרוי תשובה בלי זה, זה נקרא לזה תיקון מסוים של המעשים שלו, התקדמות מסוימת של העלייה שלו, אבל לא נכון באמת לקרוא לזה התשובה שאליה העולם משתוקק. בעצם זה הכיוון שהרב רוצה לחתור אליו כבר בסעיפים האלה, גם כבר בפרקים הראשונים האלה. כבר הרב מוליך אותנו יותר לעומק, יותר אל התשובה במובנה הגדול. מכל עוד נקרא לזה אדם מדדה, הייתי אומר, הוא שב בתשובה כי המוסר לא נותן לו מנוח, או הדת לא נותנת לו מנוח, צריכים ליישר קו לפי מה שכתוב בתורה ובמצוות, אבל עדיין לא נוצר אצלו איזה זינוק פנימי אמיתי שלם, שהוא מחפש את האמת שלו, מחפש את האמת של המציאות כולה. כל עוד הוא לא מתמלא השתופקות ואידיאל, לא רק לגבי עצמו, אלא לגבי תיקון העולם כולו, להעלות את כל המציאות, אז אתה בעצם נמצא בחוץ. אתה עוד לא עושה רצונך כרצונו באמת, אתה עוד לא שותף לתיקון עולם ומלכות שדי. ממילא כל מה שנבנה הוא לא עצמי, הוא חיצוני. כי כאשר מדובר על תשובה שהיא שלמה, תשובה שהיא גדולה, לא רק שהרצון של האדם הוא נמצא מאוד מאוד רחוק, אלא תשובה כזאת גדולה היא בהכרח מוכרחה להיות כוללת את כל החיים של האדם. מוכרחה להיות בשלום פנימי בין המאוויים הרוחניים האלוקיים לבין כל טבע מציאות נפשו. איפה הוא נמצא? איפה האומה נמצאת? ומתי, מתי, מתי כבר תגיע הגאולה? מתי יגיע העולם אל השלמות המקווה? וכאשר האדם נמצא שם, אז אם כן, כל מה שהוא בונה על גבי זה הוא בעניין חי, הוא בניין מאוחד. הוא מרגיש מהר את השלווה הפנימית, את הסובע הנפשי, את השלמות הרוחנית. הוא באמת נהיה משהו אחר. אל זה הרב חותר. לא רק בגלל שבלי זה, לא רק בגלל שבלי זה חסר במה שאתה השגת. לא רק בגלל שחבל שהיוחיד הזה שעושה תשובה לא הלך עם התשובה עד הסוף הסוף, אלא באמת התשובה לא מעניינת אותנו רק במישור הזה של איך כל אחד ואחד לחוד יעשה את התשובה שלו עד הסוף. התשובה מעניינת אותנו כי בעצם התשובה היא עסק של כל המציאות. התשובה, כל העולם כולו שם בתשובה. כל המציאות צועדת את תשובה במרקם במרקם היותר עמוק של המציאות, מתחת לפני השטח יש איזשהו צמאון אדיר של מה? שהמציאות כולה לחזור אל צורתה המקורית, אל השלמות המקורית. הצמאון הזה הוא לוז כל ההיסטוריה העולמית. וקצת צילמתי, מדי מעותקים בטח לא מספיקים, קצת אחד או שניים מאורות הקודש.
התשובה באמת
בתשובה כזאת יש לנו איזושהי השקה עם, עם מהלך התשובה, עם הצמאון הגדול של התשובה בעולם. כדי להבין את זה יותר, סביר עוד קצת. עוד קצת. נראה, אני מקווה שנראה היום כך וכך דברים, אני חושב שזה יכול להיות ברור. אנחנו כאן מזנקים לעומק אורות הקודש חלק ב', שזה מהדברים העמוקים של הרב כידוע. אבל יש כאן דברים מאוד יסודיים שמוכרחים להסתכל עליהם בתור בסיס לכל אורות התשובה. זה לא כל כך קשה, אני מוכן לספיר. אני כאן להשתלמות ושלמות. יש לכולם? טוב. תלמוד ושלימות, מגמת ההוויה כולה מצד החפץ הכמוס האינסופי היא כפי גלותה לנו עצה גדולה של התעלות והוספה נצחית, שאם אין מציאות של קוטן וחיסרון לא יוכל להיות רק גודל ומילוי, אבל לא התגדלות ודריכה תדירית לא תוספת ברכה. כלומר, אם אנחנו ננסים לצייר לנו את העולם באופן שלם, העולם שלנו צריך להיות שלם במהותו. ריבונו של עולם הוא שלם במהותו. אבל מה לא ייתכן שיהיה אצל ריבונו של עולם? השתלמות. לא יכול להיות אצל ריבונו של עולם. משום שבעצם היותו שלם גם הוא, לא תיתכן אצלו תכונת השתלמות אינסופית. זה לא ייתכן אצלו. כי זה סותר את עצם מהותו. כל בריאת העולם באופן כזה שהבריאה מתחילה באיזשהו מקום, מופיעה את עצמה באיזשהו מקום יותר נמוך מכפי שהייתה צריכה להיות. כלומר, מקופל בתוכנית שלה, כן, שלמות אינסופית. אבל אם היא יוצאת לדרך בתחנה יותר נמוכה כדי לגלות במהלך של מציאות את ההשתלמות האינסופית, ההשתלמות האינסופית, תוספת השלמות האינסופית, זה בעצם מה שהעולם שלנו יכול להוסיף לשלמות האלוקית, המוחלטת, את קומת ההשתלמות האינסופית. זה תפקיד הבריאה. לכן העולם שלנו נברא יותר נמוך, גשמי, יותר רחוק, כמעט הכי רחוק שאפשר. לפחות, וכפי שהוא נמצא, לכאורה, בלי שמטפלים בו על ידי קדושה של תורה ומצוות, הוא יכול לרדת כמעט עד מנתת שערים. זה שהעולם הוא ככה כדי שיהיה אפשר להראות שאת הכל אפשר לקשר לקדושה. יש כאן מהלך של גילוי טוב מתעלה, צמאון כזה. ההתעלות תדירית, זה נחשב כאילו השלמות המוחלטה, תראו עוד משפט פה, סליחה, אף על פי שאין קץ, כן? לעילוי של השלמות המלאה, זה כבר כן אין קץ, השלמות הגמורה, שאין בה עילוי מצד אינסופיותה, מכל מקום כלול בה גם כן, זה הכוח הנשגב של התעלות תדירית. זה נחשב כאילו השלמות המוחלטה משתלמת על ידי ההשתלמות, הבאה על ידי הופעת הקוטן, הבאה אל הגודל. כביכול, אין להוסיף על השלמות האלו. מה כן יש מה להוסיף בו? עולם שכביכול הוא חיצוני לגביו, שבו כללי המשחק כביכול שונים, בו אפשר לגלות בעולם יותר נמוך, שיכול להיות נמוך, ניתן לגלות מהלך של השתלמות, שזה בעצמו עוד הוספת כתר לשלמות המוחלטת האלוקית, שגם ההשתלמות הזאת כלולה בה באיזשהו מקום, אבל היא צריכה להופיע בכלי מציאות כביכול מנותקים. אז יש אם כן, למה אני אומר את זה? ההשתלמות בעולם, או זה שהעולם כל הזמן צועד, או זה שכל העולם תמון בתוכו. זאת אומרת, מה עשה הקדוש ברוך הוא? ברא עולם, כן, הכל בראשוניות היה אור שברא הקדוש ברוך הוא ביום הראשון, כן, גן אז השלמות הראשונית כביכול יותר מדי גבוהה ביחס למציאות המתהלכת. כל המציאות תמון בה גודל עתידי, והיא יוצאת אל הפועל נקודת מוצא נמוכה יותר, עלולה לכם. כל התפקיד שהתורה ומצוות, במיוחד בתהליכים שלהם, הוא תפקיד לגלות את מהלך ההשתלמות של המציאות. כן, נקרא לזה, כל פעם שאנחנו מוצאים תהליך של תשובה, כל פעם שאנחנו מוצאים פתאום איזה קפיצת קומה, אז אנחנו צריכים לדעת, זה לא, אנחנו אומרים, מה פתאום הוא נהיה בעל תשובה? טוב, תפס, שמע משהו, השפיע עליו, חדש. צריכים לדעת שבעצם כל מקום שיש איזושהי השקה לנקודת אמת כזאת, אז זה תזכורת ממעמקי המציאות, תזכורת מהתוכנית של המציאות, שהיא לא מפסיקה לדחוף ולטבוע מהעולם, לחזור ולהידבק בשלמות. דווקא התהליכית, התהליך של ההתעלות, העובדה שיש תהליך, אדם נקרא הולך, זה מבטא שיש השתפקות ויש כיוון. העצמאון הזה הוא מדביק, הוא מדביק כל דבר במציאות, הכל נוסע אל השלמות האלוקית וממשיך וממשיך וממשיך. החשיפה של התהליך הזה של הרצון להתקרב, להתעלות, היא תמיד באה ממקום גדול, ממקום אולי יותר גדול, מקום שצדיקים גמורים עומדים. כביכול, למה? כשהצדיקים הגמורים הם נמצאים במציאות הרוחנית של העכשיו, אבל בעלי התשובה, מה הדליק אותם? המצב של העולם לא עכשיו, המצב של העולם שצריך להיות אחר כך, בגלל שהמציאות הרוחנית של העולם שרוי בעכשיו איננה מספיקה, אז העולם כולו נדחף קדימה. כל פעם שאתה מוצא איזה תהליך קפיצה, מישהו מתעלה, אתה צריך לדעת שיש פה איתות מהמדרגה היותר גבוהה, היותר שלמה, ואתה מוצא פה את דופק ההשתלמות של העולם, הדחיפה, הרצון, ההתעלות, שהיא בעצם המנוף שהוא יותר אמיתי, יותר עמוק, יותר טהור. עם זה נפגשים, באמת. תראו גם קצת בשורות הבאות, גם כן דומה. בסדר? מה?
שאלה.
כאילו, הרב אמר שהקדוש ברוך
הוא
משלם, ולכן
לא שייך שבו יופיע
השתלמות.
אז מופיע בעולם
השתלמות, ואז... כן, אבל העולם גם כן, הוא גם כן חלק מהיצירה האלוקית. זאת אומרת, נעשה הקדוש ברוך הוא כאילו, כדי שהשלימות שלו תהיה, מכסה גם את ההשתלמות. אז לכן, אין עוד מלבדו. אנחנו אומרים שכביכול גם המציאות, כן? הכתוב, אדון השם הלך וטרם כל יציר נברא, לעת נעשה בחפצו כל, אזי מלך שלמה נקרא, ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא. זאת אומרת, גם אחרי שברא הקדוש ברוך הוא את הבריאה, בעצם זה, הכל כלול בו. באמת, באמת, זה לא משהו מנותק, אבל זה מתראה, זה מין רבותא,
שהקדוש ברוך הוא... אם הכל כלול בו, אז העולם הזה שהוא לא מושלם, כלול בו, הקדוש ברוך הוא לא מושלם.
אז הקדוש ברוך הוא כולל גם את זה. שבעומקו, בעומקו זה שלמות, ובלכאורה של הופעתו זה יותר חסר. באידיאל זה מרבה, אתה מגדיל את האידיאל. ותראו גם הלאה, מה אנו חושבים על דבר המטרה האלוקית בהמצאת ההוויה? אומרים אנו שהשלמות המוחלטת היא מחויבת המציאות, ואין בה דבר בכוח כי אם הכל בפועל, אבל יש שלמות של הוספת שלמות. זה אי אפשר להיות באלוקות. שהרי השלמות המוחלטת, האינסופית, אינה מניחה מקום להוספה. ומטרה זו שהוספת שלמות גם היא לא תחסר בהוויה, ושהוספת שלמות לא תחסר בהוויה, יהיה גם את הצד הזה. צריכה ההוויה עולמית להתאבות, להיות לפי זה מתחלת מתחתית היותר שפלה, כלומר במעמד של החיסרון המוחלט, ושתלך תמיד הלוך והלא לעלייה המוחלטת, וההוויה נוצרה בתכונה כזו, שעדי עד לא תחדל להתעלות, זאת היא פעולה אינסופית. כדי להבטיח את העלייה בעצמותה של ההוויה, בסך הכול בילוי עליון, תמון בתוכה. יש מקופל ביצירת ההוויה משהו מן העילוי האחריתי, שהוא כבר נמצא בתוכנה, כמו שאומרים את זה היום, כמו שנמצא בתוכנית. והעילוי היותר מכדי השיעור שתוכן מוגבל יכול להיות בפועל, ולכן זה דוחף, כן? כן, עד שתנצח המחשבה המוחלטת האינסופית של הטוב יתוקן הכל, כן? בצירוף העילוי שנתינת מקום להשלמתה של עלייה בלתי פוסקת, זהו עדן מיוחד שבזה הבריאה משלמת את כבוד בורא. כל אלה הם דברים עמוקים, זה רמה של אורות הקודש. הרב עוסק בדברים, החיות העולמית, נשמת העולם, ומישורים של מגמת הבריאה מצד הבורא. אנחנו, אורות התשובה, לא עוסק כל כך במהויות, הוא עוסק יותר באיך לפגוש, איך להבין, איך לקשר את התהליכים שהעולם כולו ותהליכי ההטבה המוסרית של המציאות, של האנושות, של עם ישראל, של היחיד ושל הכלל. אבל אנחנו השתמשנו במה שעכשיו ראינו כדי לדעת שזה רקע, וזה מסביר פה המון המון דברים באורות התשובה. עד כאן בסדר. עכשיו נמשיך עוד פה, תראו בפרק ב'. אנחנו קצת חולפים על הדברים, אני חושב שהתמונה ככה עמוקה מובנת תושג יותר טוב. תראו, עוד פעם הרב עושה פה איזו חלוקה. פרק ב' באורות התשובה, הרב עושה חלוקה, שוב פעם, חלוקה מאוד מובנת, אבל גם היא תומנת בתוכה שוב פעם איזשהו חיבור אל התשובה הגדולה. תראו, במשך זמנה התשובה מתחלקת לשני חלקים, תשובה פתאומית ותשובה הדרגתית. כלומר, תזכור את המציאות, תראה, בעלי תשובה, תראה לך לפעמים בצורה כזאת, לפעמים בצורה כזאת, זה מציאות. תשובה פתאומית באה מתוך איזה ברק רוחני הנכנס בנשמה. פעם אחת מכירו את הרע ואת הקיום של החטא, נהפך לאיש אחר, כבר מרגיש שבקרבו השתנות גמורה לטובה. איך זה מגיע אליו? הרבה פעמים רוצים את זה ככה. איזה תפנית חדה, זה לא מגיע מודרג. אדם שהיה רגיל כל כך לחיים של חטא, חיים רחוקים מאמונה, תורה ומצוות, אפילו הייתי אומר בדורנו המון פעמים דווקא התשובה הפתאומית יותר שכיחה. לא כל כך מצוי שאדם, כן, חילוני גמור, פתאום עשה איזה מצווה אחת השבוע, אחר כך שבוע הבא עוד מצווה. בדרך כלל זה בנוי על איזה תובנה פנימית של התעוררות, של התגבשות, שהיא יוצרת כבר תפנית, שהיא התפנית העיקרית. ייתכן שאחר כך עוד צריכים איזושהי הדרגה, אבל כבר התפנית המהותית היא נעשתה. ומה מה, מה היא התפנית הזאת? ברק רוחני נכנס בנשמה. מאיפה זה בא? הרב אומר, תשובה זו באה על ידי איזו הופעה של סבולה פנימית, על ידי איזו השפעה נשמתית גדולה, שראוי לחפש את נתיבותיה במקי תעלומה. הרב מדבר פה על משהו, שפתאום אדם, באמת, יש לו הופעה, השפעה נשמתית גדולה. היום בדורנו לפעמים זה לא כל כך גבוה, לפעמים לא, לפחות לא מורגש כל כך גבוה, ואם ההתעוררות באה, משהו ניער אותו. לפעמים מפגש, שעד עכשיו הוא לא הכיר, עם חיי תורה ומצוות. פעם הוא היה בשבת אצלו, יש אנשים כאלה, שזה פתאום, לפעמים איזשהו שיעור מיוחד, לפעמים. אבל הרב אומר, צריך לדעת, שאם בסופו של דבר, אדם עשה כזאת תפנית גדולה, גם כאשר זה בא יותר נמוך, נראה לו שזה כזה מקרה. יש מקרים, אני הכרתי בעל תשובה, מה שהרוף משפחה שלו, נהרג במלחמה לא עלינו, זה עורר אותו. זעזוע היה יכול להיות חיצוני, כן, זה נראה ככה, מה היה קורה אם מלא היה קורה ככה. אבל זה הביא את האדם לעיון בעומק החיים, בשביל מה חיים, מה זה חיים, מה זה מעבר לחיים, תוך זה התעורר. אבל צריכים לדעת שההתעוררות הזאת היא לא תמיד רק מיוחסת לצד החיצוני, כאשר זה פתאומי, זה בא ונושף את העומק. אבל זה שלב אחד. איזה הרב אומר, וישנה תשובה הדרגתית. לא בריקה הבריקה בקרבו יתפך מן העומק של הרע אל הטוב. לא בבת אחת. למרגישו, צריך להיות הולך ומיטיב דרכיו ורוחות חייו, רצונו הלך מחשבותיו. לומדים, אדם צריך לעשות חשבון נפש כל יום. לא חשבון נפש מדחדך, שנותן לו, לא נותן לו לישון. אבל זה לפעמים, יש בזה הרבה ברכה, מי שכן מסוגל כמה דקות כל יום, מתי שזה לא מפריע לשום דבר, זאת לחשוב. ביום האחרון, מה היה טוב במה שהוא עשה, מה קצת פחות טוב, מה יכול להיות יותר טוב, ומה יהיה שביום המחרת יהיה עוד יותר טוב. אם המחשבה הזאת יעילה ויבונה, אבל אדם גם לא נאחז בזה סתם לדחדך את עצמו, או להוריד את, 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 את המוטיבציה, אלא הפך, הוא מוצא בזה. אז אם אדם לפעמים הרבה פעמים, מצליח עם זה להתקדם. זה אני מדבר על בחורים יקרים, כמותינו, כמותכם, יושבים ושוקדים בתורה. יש אנשים יותר בינוניים, נמצאים בחברה כללית, ולא תמיד הכל כל כך צרוף וטהור בעולם העסקים והחברה. סתמה באמת הרבה פעמים אדם, והתפילה לא תפילה, והביזנס לא כל כך קשרים וכו'. אז יש מה לשפר. אז אדם טוב, אז הוא מרגיש שצריך להיות, הולך, הוא מטיל דרכיו, אורחות חייו, רצונו, הלך מחשב אותם. והנכון זה הולך הוא וחובש לאט לאט את דרכי היושר, מתקן את המידות, מקים את המעשים, למד את עצמו איך להתקשר יותר ויותר, עד שהוא בא למעלה רמה של זיכוך ותיקון. אי אפשר להתעלם מזה, ודאי זה אולי המהלך שהספרים יותר מדברים עליו. נגיד שערי תשובה של רבן יונה, עושה חשבון, מה דאורייתא, מה דרבנן, מה צריך, מוסר מסילת ישרים, גם כן מצעיד אותנו. דבר דבר, תחנה תחנה, תחום תחום, ומשלב לשלב מעלה אותנו. ובלי ספק, הדרך הזאת היא מאוד נחוצה, היא נכונה, וזה בעצם, מבחינה הזאת כולם עושים תשובה כל הזמן. אין ספק. אבל מה הרב אומר? התשובה העליונה, התשובה העליונה, וזה הכל תכלס מוביל, באה מהברקה של הטוב הכללי, של הטוב האלוקי השורה בעולמות כולם, אורחי העולמים. מה התשובה הזו? היא פתאומית או הדרגתית?
מה אתם אומרים?
הברקה? כן. אבל איזה הברקה? לא בינונית כזאת, כמו שהוא ניסח את זה בהתחלה, אלא הברקה של הטוב הכללי. זאת אומרת, לא סתם שבאה מאיזו השפעה נשמתית שהוא לא יודע לזהות, מאיפה זה בא לו. מתי זה לא, מתי הוא לא יודע לזהות מאיפה זה בא לו? כי זה לא בא על ידי בניין רוחני מסודר. זה לא בא על ידי בנייה אידיאלית שלו. זה לא בא על ידי מה? שהוא פתאום נהיה חדור בהבנה של אורות המציאות וחקוק בקרבו להיות רותם את כל חייו לעבודתו יתברך כי הוא בונה עולם, הוא מעלה את המציאות, המציאות כולה חסרה את זה. כאן אנחנו עוסקים באדם שבמתוך מודעות התוודע, ואולי גם זה טעון לימוד וברור, אבל זו תשובה עליונה. או נשמת כל האצילית מצטיירת לפנינו בעודה וקדושתה כמה שלב יכול לספוג. אבל לא באמת, כי זה משפט מאוד עמוק עמוק, אבל אחר כך זה דברים יותר מקווים מזה אליהם. לא באמת הכל הוא טוב וישר כל כך. היושר והטוב שבאנו הלא הוא בא מהתאמתנו אל הכל. ואיך אפשר להיות קרוע מן הכל? ברור משונה, מופרד כאבק דק שכולו נחשב. בתוך הכרה זו שהיא הכרה אלוקית באמת, באה תשובה מהאהבה בחיי הפרט ובחיי הכלל. מה הרב אומר? איזה סוג תשובה העולם צועד? העולם צועד, ימות המשיח בנויים על תשובה כזאת כוללת. כי בעצם, ביחס לכל החלקיות של הרפאת התורה והמצוות בנתונים של גלות, או נתונים של חיים בינוניים, ביחס לזה, חיים מוארים, באור אמוני, באור רוחני, באור של הבנה גדולה, באור של בניין חיים נכון. החיים האלה הם ודאי החיים שמדובר עליהם מות המשיח, שהמציאות תחזור אל עתיד לבוא חיים אני נותן לכם. איזה המציאות צועדת אל הטוב הכללי, שיהיה נסוך הפני כל החיים, וביחס אליו הכל חשוך, הכל מוסר, הרב כותב בכמה מקומות, יש מוסר שבא מחיים מקומתיים, מחיים שבאמת הכל מרוסן, הוא לא באמת לא אוהב את הזולת כל כך, הוא לא חי חיים של לתרום לכלל, אלא יותר, אתה חי את, את האנוכיות שלך, לא לפגוע באחר, אתה חי את, את השכר עולם הבא שלך, הכל צער נמוך, במקום להתחבר אל, 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 אל גודל המציאות, להתחבר אל, אלוקים עשה את האדם ישר, להתחבר את תוכנית המציאות באמת, שרק נשמע נברא העולם, להתחבר עם הטוב הרוחני שבו הכל מקבל ערך, הכל מקבל טעם אידיאלי, הכל מקבל ערך של קדושה, כמו אצל צדיקים גדולים, אל זה העולם חותר, זה אין תשובה עליונה, אין תשובה במדרגה אחרת לגמרי. עוד זווית הרב, גם בפרק הבא, הרב... קודם כל, אתה מעלה נכון. קודם כל צריכים לדעת, התשובות האלה לא מנותקות זו מזו. כי גם התשובה הפתאומית שאמרנו קודם, גם התשובה הפתאומית, אין הכוונה שלא צריכים לעשות אחר כך התקדמויות. גם זה שפתאום יש פה איזו התעוררות, הברקה, זה עוד לא אומר שהכל החומרים כבר סלו לפניו. הרבה פעמים, וזה גם הרבה פעמים שכיח ככה, אדם שהיה שייך לעולם אחר לגמרי, עולם של תאוות, עולם שהכל מותר, אז טוב, אז הוא פתאום עשה תפנית, אבל לא הכל כל כך קל לו. יש הרבה מישורים שצריכים, השובה הדרגתית כמעט תמיד צריך אותה. אבל החידוש הוא שלא מתחיל מזה. אותו דבר, גם מה שאתה אומר, בהחלט ייתכן שההברקה של הטוב הכללי, יכול להיות שהיא גם כן התפתחה דרך לימוד. אבל בדרך כלל ההתפתחות הזאת היא התפתחות של פתיחת עולמות. ולא סתם קצת יותר טוב מקודם. זה החידוש, זה... יכול להיקרא הברקה של הטוב הכללי, כי בעצם הוא לא עוסק בשיפור הדרגתי בלבד של החיים, אלא הוא עוסק בלפתוח את, את השערים לפני עולם אמוני גדול. נכון, הרב בעצמו אמר ללמוד אמונה, כדי להגיע לזה. אנחנו לא יכולים לסמוך על הנס, לא יכולים לסמוך על זה שפתאום הרב קורא בעצם, במהלכי התשובה, כדי להביא את כל הדור אל תשובה כזאת של... טוב הכללי, הצריכים דרך לימוד, דרך בעניין של אמונה, אין לך נאמר.
יכול להיות לבוא בהדרגה, ככה זה נפתח לו יותר.
אבל נפתח לו במובן זה, שכל מה שהיה קודם, זה לא זה. וכאילו, לא רק שבתחום, במצווה מסוימת או בעברה מסוימת השתפרנו, אלא אנחנו רואים, הכל החליף הילוך. כל פעם שאנחנו מעמיקים, מובן האמוני, הכל כאילו בא מתוך עומק אחר. אז זה תמיד כמו איזה מין הברקה יש לזה. זה הברקה הדרגתית. אבל זה... כן. כן, כן. מה בסדר? מה? יש לך עוד שאלה?
יש לי עוד שאלה.
טוב, נו, אני אתן לך עוד.
זה ההברקה שאני מגיע לזה? שאדם
מתוך
לימוד
ומגיע פתאום
להבנה
שיותר עמוקה לזכות לימוד. אני אומר, העצה להגיע אל הטוב הכללי, ולכן גם להתחבר הספר הזה, כדי לקרב אותנו אל התשובה הזאת. בעצם זה שהספר הזה ולימודו יכול לקדם אותנו אל התשובה הזאת, זה אומר, כבר בעצמו אומר, שגם דרך לימוד והתבוננות ניתן להתקרב אל התשובה הזאת. אף על פי שהרב מכנה אותה כאן הברקה, אני אומר, באמת, כמו שהוא שאל, כנראה שביחס למורגל, כאשר אתה מעמיק באופן אמוני, אז זה תמיד כמו העברת הילוך. כאילו, כל מה שתפסת קודם היה שטחי ורדוד, פתאום הכל בא מאיזה מקום, נקודת אמת, נקודת טוב, יותר שלמה. כן, מה? בסדר. אין ספק שאם זה באמת מתנה אלוקית, אז זה גם איתות מיוחד במינו. אבל יש באמת אנשים שהם כאלה, ופחת והיית לאיש אחר. יש רופאות קדומות, אני כאלה. יש אנשים גדולים שהתוודו פתאום לאיזשהו, למדו פתאום משהו, נרגשו עם משהו. הם שתיאורים, הם לא כאלה מהפכנים, אבל כתוב שהנזיר כן, כבר מצא לפגש את הרב זצה, הגיש ההכללה, הגיש שזה פתאום מחדש אצלו קומה.
זה
נשאר מדרגתי, או הדרגה פתאום? אני חושב שזה לא הדרגתי. זה כן שייך, וזה התוודות, ולא עומק חיים אחר.
זה
התשובה העליונה? זה התשובה העליונה. זה שייך לתשובה העליונה, כי כאן מדובר בסוג דבר, התשובה באה ממקום יותר שלם, יותר גדול של החיים. אדרבה, הרב זצ"ל חינך אותו את הרב חלף. הרב חלף היה הרב הקודם של הרב חלף, היה רב צבי מיכאל שפירא, שמעתם על זה? היה משלומי אנשי ירושלים, הצדיקים, היה חי בסיגופים כל יום. לא יודע כמה היה אוכל, כמה היה שותה, וכל יום מהלכיו היה מסתיר את עצמו, היה קם כל לילה חצות, בול, וזה הולך להגיד תיקון חצות בכותל. אבל כדי שאף אחד לא יראה את הנהגת החסידות הזאת, אז כל פעם שהוא היה רואה מישהו מרחוק הולך, אז הוא היה בורח לאיזו סיטה אחרת, כך היה יצא שלפעמים, אני לא יודע איזה מרחק היה צריך לעבור, עד שהיה מגיע בסופו של דבר למקווה ולכותל וזה, וככה הכל היה באופן מיוחד. וזה כתוב, לעת זקנתו, והיה קשה לו ללכת, אנשים ידעו את זה, אז הם רואים אותו, הם היו בורחים, שהוא לא יצטרך. אז הוא היה הרב הראשון של הרב חלב, הרב חלב היה ניסה, גם כן נגדו, הרב חלב זה לא היה מתאים לו, לא היו לו את הכוחות האלה, לא היה לו. הרב זצ"ל אמר לו, אתה אדם אחר, אתה צריך ללמוד גדלות מסוג אחר. יש ספר שנקרא צבי לצדיק, שאחר כך הרב חלב כתב על הרב הזה, הרב צבי לזצ"ל אמר לנו שלא, הרב חלב כתב, זה הוא כתב. הפירוש, הרב צבי היה הסופר, צבי לו את החומר, מי ידע לכתוב? יותר צהל ידו. לא הסכים את עצמם. כן, בסדר. טוב.
אבל אני אמרה שבה שהאמונה, כאילו לימוד של אמונה ותשובה, זה הברכה שתהיה?
זה גם עוזר לנו, מי שלא זוכר למתנת אלוקים, מי שלא זוכר להיפגש פתאום באיזשהו פגישה עם אדם גדול כזה שהכל פתאום נפתח לפניו, וגם זה בדרך כלל צריך לבוא אחרת, הם גם כן הידי לימוד. למעשה, כל ההתפתחות הרוחנית היא בגדר כזה שפותח לנו את התשובה העליונה. כן? את השערים התשובה העליונה. אני חושב שגם בפרק ג' ההבחנה בין שני החלקים היא גם כן עוזרת לנו לתת תמונה יותר כוללת של התשובה. גם פה הוא עושה הבחנה, גם בפרק ג' בין שתי מדרגות של תשובה. גם פה התיאורים מראים לנו, התשובה הראשונה היא כל מה שהיא כל כך נחוצה, אבל היא באה ממקום יותר מדורג, יותר נבנה שלב אחר שלב, ביחס לתשובה הגדולה אחרת. יש תשובה מכוונת נגד חטא מיוחד, או חטאים רבים, גם שם חטאו נוכח פניו, מתחרט עליו, מצטער על אשר נוקש בפח החטא. נפשו מטפסת ועולה. קל לזה, ההתמקדות היא מסביב למשהו יותר ספציפי. או עבירה, או נקרא לזה חסרון מצווה. מסביב לפרטים נבנה תהליך התשובה. כמובן, יש פה איזושהי התעלות נפשית על ידי זה. צריך לא להתעלם מזה. בהחלט, כשאדם היה נגוע ולא יצטרך להשתחרר מכל מיני הנהגות, גומות, ואחר כך הוא כן מצליח, הוא מרגיש את עצמו יותר טהור, מרגיש את עצמו יותר לקחת, כן, באמת. משתחרר מהעבדות החטאית, מרגיש בקרבו את החירות הקדושה הנעימה מאוד מנפשו הנעלה, הוא הולך ומתרפא, זורה אורה של שמש החסד, חסד עליון, שולחים אליו את קוויהם, הוא הולך ומתעשר, הולך ומתמלא עוד איזה לשם פנימי, יחד עם לב נשבר ועם נפש שחה מדוכאה, שהוא מרגיש בקרבו, שגם רגש זה עצמו הנהל לו לפי מצבו, מוסיף לו עונג רוחני פנימי, שלמות אמיתית. ותראו למה הוא מגיע אחר כך. הוא אומר, תראו לסוף העמוד, כמה הייתה ירודה וסחופה הנפש. גם אם עושר וכבוד חיצוני נפל לחבל, מה יועיל כל הון אם התוך הפנימי, תוך החיים, הוא מדולדל וירש. מרגיש לי כבר נרצה אבונה כקרבת אלוקים חיה ומירה בקרבה. שימו לב, פה מלמטה למעלה, מתוך מהלך של תיקון פרטי פרטי פרטי, הוא מרגיש שהוא יותר ישר נוכח פני השם. זה בעצמו, התואר הזה, נותן לו הרגשה של גאולה, של התעלות, של התרוממות. מגיע יותר עמוק. אבל יש תשובה, כמו שהוא מביא את הרגשת תשובה סתמית כללית, אין חטא או חטאים של עבר עולים על ליבו. אבל בכלל הוא מרגיש בקרבו שהוא מדוכא מאוד, שהוא מלא עבול, שאין אור השם מאיר עליו. אין רוח נדיבה בקרבו, ליבו אטום. מידותיו ותכונות נפשו אינן הולכות בדרך הישרה והרצויה, הראויה למלות חיים הגונים לנפש טהורה. כלומר, הוא לא יכול לסמן לעצמו איזה עבירה פלונית שבה הוא נגוע. הוא לא יכול לסמן לעצמו איזה מצווה שהוא מחסיר. אבל הוא מרגיש כל זה, זה לא נקרא חיים קדושים. זה לא נקרא חיים אמיתיים. זה חיים רדודים, זה חיים גסים. זה הכל, הוא לא מתמלא הערה פנימית. הוא חי את הצרכים שלו. הוא מתגלגל מצורך גשמי אחר, צורך גשמי כזה, צורך גשמי אחר. תוך כדי זה משובצים בחייו מצוות שצריכים לקיים, ושמירה מהעבירות שאסור לעבור אותן. אבל הוא לא מרגיש שהחיים שלו רתומים למשהו יותר גדול. וזה יכול להביא אותו לפעמים, כאילו שאומר, מעורר לו גאול, מתבייש הוא מעצמו, יודע הוא כי אין אלוקה בקרבו. זאת היא לא הצרה יותר גדולה. אז הוא אומר, כן, התשובה באה, אתם רואים, כרתיעה של רופא אמן, אומן. הרגשת התשובה בעומק ידיעתה, סמיכותה הגדולה בעומק הנפש, בסתר הטבע, כל חדרי התורה, האמונה והמסורת, בכל כוחה, היא באה וזורמת בתוך נפשו, ביטחון עוז ברפואה והתחייה הכוללת שהתשובה מושיטה לכל הדבקים בה. שימו לב, בצורה כזאת התשובה היא בעצם ביתו. אדם בונה לו בית רוחני. לא היה לו בית רוחני. היה חסר לו אקלים טהור, אטמוספירה רוחנית שכל החיים יושרויים בקרבה. זה כבר לא שדווקא הכל מתחיל מלמטה. זה מתחיל מלמעלה. אמנם זה לא הברקה דווקא, אבל זה כן התבהרות של הרצון והצורך בחיים יותר אידיאליים, קדושים. זה מתחיל ממקום יותר גדול. שוב, הרב מבדע לנו בסגנון אחר, בזווית אחרת, את גודל החיים הזה. וכאן לפני סיום, אני כאן, כל זה אפשר לקרוא מבפנים, אני רציתי להביא לכם, זה קצת מתקשר למה שאמרנו קודם, מאורות הקודש. תראו, פרק ו', סליחה על הפיצות, אבל זה יסביר. ממעמקים בתשובה. בעומק גדול זה שאין הנפש היחידית האישית לגביה, לגביו, כן? חטיבה בפני עצמה, אלא המשך מהגדולה ההווייתית הכללית. כלומר, אם אתה חותר להבין מאיפה האדם הזה הגיע לתשובה, או מאיפה אנשים מגיעים לתשובה, או מאיפה, מה דוחף את העולם להשתפר, שהעולם מחפש היום למשל משהו, התרפא קצת מהשחיתויות שקדמו נגיד, מלחמת העולם הראשונה, מובנים רבים גם מלחמת העולם השנייה, יש אולי צרות אחרות, אבל העולם מתקדם מובנים מסוימים. מאיפה ההתקדמות הזאת באה? מהו הכוח שעומד מאחורי זה? אז אומר הרב, הרצון של התשובה נוגע ברצון העולמי, במקורו העליון. איזה רצון עולמי? זה אותו התוכנית השתלמות שראינו מתחילת השיעור, שזה בעצם גלוז בעומק המציאות. יש רצון עולמי, במקורו העליון, כיוון שהזרם הכביר של שטף החיים הרצוניים פונה להטיב, מיד נחלים רבים שוטפים בכל מלוא היש, לגלות את הטוב, להטיב לכל, גדולה תשובה שנביאה רפואה לעולם, יחיד שעשה תשובה מוכלים לו ולעולם כולו. איך אפשר להבין את זה? יחיד שעשה תשובה מוכלים לו לכל העולם כולו. מה הוא יכול לשנות את כל העולם. אלא, מכיוון שאנחנו אומרים עכשיו שהתשובה היא תמיד השקה או פגישה עם הרצון הכללי הזה של המציאות, עם המציאות הלכתחילאית, עם הטוב הכללי של העולם, אז כל אחד שאצלו זה מתגלה, אצלו זה מופיע, אז הוא בעצם משמש כאן שליח למקם, זאת אומרת, כל הרצון העולמי משתמש בו כדי להיות יותר מציאות בעולם. יכול, המציאות הלכתחילאית שנמצאת כל הזמן מעבר מעבר לנפתח, מעבר לפרגוד, דרך אותם האנשים שהופיעה אצלם תשובה, את התשובה הזאת יותר ויותר דרכם מתאפשר לעולם כולו להיפגש בקומה הלכתחילאית הזאת. ואם כן, הרבה דברים סמויים שאנחנו בכלל, היחיד הזה לא יכול לראות את השפעתו לגביהם, מתקנים והולכים, מתקנים והולכים בעקבות זה שהוא היה, כמו בתפילה, גם דיברנו על זה, בתפילה אחת טובה, למעשה גם כן גילוי רצון, אז זה לא רק מה שכוחו של תפלל, בעצם הוא מפגיש את המציאות עם שאיפות יותר טהורות, עם תביעה יותר כללית וכתחילאית. התשובה באה משאיפת המציאות כולה להיות יותר טובה ומזוכחת, יותר חסינה ומעולה ממה שהיא, תוך חפץ זה חבוי כוח חיים שהתגברות על המידה המוגבלת של ההוויה ועל חולשותיה. התשובה הפרטית של האדם היחיד כאן לחומר של הציבור, שבת ירקוחה מכוח חיים זה, שפועל תמיד בעוזו פעולה בטיפוסי. כדי שנבין, אולי בפעם הבאה נעשה לעמוד על זה, איך באמת התשובה יכולה למפרע, לתקן, לחפר, למחוק את חטאי העבר, אז נחוצה הייתה הקדמה שדיברנו עליה עכשיו. וכאן בהמשך פרק ו' ובעוד מקומות הרב מברר את זה. להסביר לנו באמת איך תשובה באמת יש בה כוח הרבה יותר עמוק מאשר מה שנמצא במודעות של האדם, ומה שבאמת אדם חש בעצמו את ההתקדמות שלו, למרות שזה גם כמובן מאוד מאוד חשוב. בעזרת השם.